ואנחנו בפרק שישי, הלכה א'. אמרנו, השם הכללי כאן זה הלכות מלכים ומלחמות. אז עד עכשיו עסקנו בהלכות מלכים, עכשיו מלחמות. אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. טוב, זה דבר מאוד מעניין, הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת, אבל קודם כל, הנקודה הבסיסית שעולה כאן. שלום עדיף על מלחמה. זה מה שזה אומר. כי אין עושים מלחמה עד שאתה לא מציע שלום. אם המלחמה הייתה עדיפה על השלום, אז הייתה קודם כל עושה מלחמה, ובמקרה, בדיפולט, שלום. אבל פה זה לא ככה. זאת אומרת שתורה ניתנה, תודה רבה, תורה ניתנה כדי להביא שלום לעולם. השאלה היא, מה פירוש הביטוי שלום? שלום, בשפה ההלכתית, זה שונה מהמצב של אי-לוחמה. כן? יש מצב, כמו אנחנו מחליטים, בוא לא נהרוג אחד את השני. זה לא נקרא שלום, זה נקרא אי-לוחמה. השלום, בתפיסה ההלכתית, זה שלמות, ויש לזה גם השלכה. בעצם, שלום זה ניצחון. אנחנו נראה את זה בהמשך. שנאמר, כי תקרב אל העיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. עכשיו, רש"י חולק על זה. רש"י סובר שהקריאה לשלום היא במלחמת הרשות ולא במלחמת מצווה. במלחמת מצווה, לדעת רש"י, אני חייב לתקוף גם בלי לדרוש לשלום. אבל מצאנו בכל זאת בחז"ל תימוכין לדעת הרמב״ם. שהרי הקדוש ברוך הוא, כשישראל מתקרבים למואב ואחר כך לאמון, השם אומר, אל תתקוף אותם. אל תתגר במואב ולא לא לעשות לא מלחמה, לא כלום. גם אל בני אמון, אל תעצור את בני אמון. כשמגיע סיחון, מגיעים קרוב לסיחון מלך חשבון, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אז עכשיו אתה מגיע לארץ סיחון, לארץ האמורי, אתגר בו מלחמה. כלומר, צא להילחם בו. ומה משה אומר בספר דברים? וישלח מלאכים אל סיחון דברי שלום. אז זאת אומרת, השם אמר לך. כן, אבל משה עושה חשבון. מן הסתם הוא מתכוון אחרי שהמאמץ לעשות שלום לא יתקבל. אז לכן אומר הרמב״ם, תמיד מציעים שלום. גם ממלחמת מצווה. מה זה מלחמת מצווה? למשל, המלאק. אז יוצא לפי זה, שגם עם המלאק מציעים שלום. נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נבדור. אז גם במלחמת המלאק. זאת אומרת, בכלל יוצא שהמלחמה עם המלאק היא מלחמה שבאה בעקבות הצעת שלום. מי מציע שלום? מי זה שמוסמך להציע שלום לעמלק? המלך. יוצא שמלחמת עמלק היא מלחמה מוטלת על המלך. לא דבר פרטי כדת בעל החינוך, שסובר שאם אתה רואה עמלקי ברחוב ואף אחד לא מסתכל, כן? ואתה רואה איזה בור ככה מתאים, שופש, זרוק אותו לשם. כן, זה דת החינוך. ואילו הרמב״ם אומר, לא, זה משהו שהוא פוליטי, מלחמה של מלכות במלכות, ולכן עליך להציע קודם כל שלום, ואם זה לא הולך, אז מלחמה. האם שאול הציע שלום לעמלקי? גם משה קיבל ציווי, ואף על פי כן שלח דברי שלום לסיחון. לכן השאלה היא כן במקום. כן? מה? סיחון זה המצווה, התגר בו מלחמה כתוב. מה? אז מה? נו, ואז מה? אז השאלה... יכול להיות ששאול שלח שלום. השאלה שלו היא, האם שאול הציע שלום לפני מלחמתו בעמלק? תשובה, לא כתוב. אז יש בזה שתי אפשרויות. או שהוא הציע שלום, והכתוב לא סיפר את זה, או שלא הציע שלום, כי שמואל אמר לו, לך על זה בכלל. בסדר? אבל, לומר את האמת, זה לא כל כך משנה, כיוון שמדובר בסיפור מן העבר. ועל זה אמרו חז"ל, מהי דהווה, הווה. מה שהיה, היה. מה?
ברגע שמציעים שלום, אתה מאבד את האלמנט של ההפתעה.
נכון. נכון, אתה...
אם יהרגו, בגלל שאתה לא באישון לילה, תוקף ו...
לא, אתה יכול, לא, אתה יכול להציע שלום, הוא מסרב, אתה לא יוצא למלחמה, חכה עוד חודש, ובום. כן? אף אחד לא אמר לך איך לעשות מלחמה, יש אסטרטגיה. כן, שנאמר כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. אם השלימו, מה זה השלימו? בואו נראה. השלימו וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן. אין הורגין מהם נשמה. והרי הם למס שנאמר, יהיו לך למס ועבדוך. זאת אומרת, שמה זה שלום?
שלום שנעירה.
זה כניעה, זה כניעה. כלומר, מהצד שלך ניצחון, זה הכוונה שלום. קיבלו עליהם המס ולא קיבלו העבדות. או שקיבלו העבדות ולא קיבלו המס. אין שומעים להם עד שיקבלו שניהם. אז מה זה עבדות ומה זה מס? בואו נראה. והעבדות שיקבלו הוא, לא שבאמת הם צריכים להיות עבדים, אלא שיהיו נבזים מושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידם, ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם. כלומר, אם יש אוכלוסייה שהייתה עוינת, לוחמת, אתה לא מעניק להם מעמד שווה אליך. מזה אני לומד שאם הם לא עוינים, אתה יכול כן. למשל, אם מגיע אדם מאומה שמעולם לא נלחמה בישראל, יש לה יחסים טובים עם ישראל, הבן אדם רוצה לגור בארץ, רוצה לקיים שבע מצוות, אבל איננו מעוניין להילחם בנו. אז האם צריך שיהיה נבזה ושפל ולא ירים ראש בישראל? לא. מדובר באוכלוסייה שלחמה בך. ולא יתמנו על ישראל שום דבר שבעולם. והמס שיקבלו, שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופה וממונם, כגון בניין החומות וחוזק המצודות, ובניין ארמון המלך וכיוצא בו, שנאמר, וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית השם ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים, ואת כל הערי המסכנות אשר היו לשלמה, כל העם הנותר מן האמורי. ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה ועבדה ושריו, ושלישיו ושרי רכבו ופרשיו. זה בעצם המצב של השלום. אתה לא חייב להשמיד אף אחד.
אם זה שלום...
מה? זה השלום, כן.
אם הם באים לשלום, אז הם לא באים למלחמה, למרות אותו, שצריך לעשות
נזים שפלים. מדובר שקרבת אל עיר, להילחם עליה. נכון? זה אתה במצב, אם כן, של מלחמה. מצב של מלחמה. מה?
לא עינים לך, אתה רוצה להרחיב גבול.
נכון, נכון.
כן.
זה נכון. נכון. זה נכון מה שאמרת. לא, זה לא סותר. למה? יש לך מצווה למחות את המלאק, ואם הם עשו שלום, אין לך מצווה. זה מה שזה אומר. כן. על החבד, ויש למלך להתנות עם... מה? נכון. ביפן. נגיד, עמלק ברחו ליפן. אז מה? מה השאלה? הכוונה שיקבלו שבע מצוות ויהיו למס ועבדות. מה הבעיה בזה?
אין להם קשר אלינו.
נגיד, הם יושבים, אמרתי לך, ביפן. בסדר? או בניו זילנד, אם נעזור את ניו זילנד. אז יש מצווה לצאת לניו זילנד, ולומר להם, או שאתם מקבלים שלום, מס עבדות, או שאנחנו משמידים אתכם. מה הבעיה בזה? לבנתי את השאלה. זה שאלה הלכתית או זה שאלה רעיונית? לא הבנתי את, את מה שאתה שואל. לא, יש מלחמת מצווה. יש מלחמות שמוגדרות כמלחמות מצווה. הרמב״ם נתן לנו הגדרה של מלחמת מצווה. אחת ממלחמות המצווה זה מלחמת עמלק. נו, ואז מה הבעיה? אתה אומר, עמלק לא כשאר האומות. הטעם, זה משהו אחר. כי הדין אותו דין. כלומר, אותה מלחמת מצווה שיש לך כלפי כנען, יש לך כלפי עמלק. כן? עכשיו, העניין הוא שכנגד הכנענים זה רק אם הם בארץ, אם הם ברחו לחוץ לארץ, אתה לא רודף אחריהם, מה שאין כן עמלק, בכל מקום שבו הם נמצאים בעולם, יש מצווה על מלך ישראל לעשות איתם מלחמה. מדובר כמובן בעמלקים המאורגנים כאומה. בסדר? אבל אם הם לא מאורגנים כאומה, נגיד הם התבוללו בין האומות. יש לנו כלל, בא סנחריב, בלבל את כל האומות. אז עכשיו יש לך עמלקים פה ושם, זה בכלל לא משנה, אתה לא, זה כבר לא אומה. אבל עוד לא הבנתי את השאלה. אז עכשיו אין לך שאלה. צריך לגמור את הצורה לעמלק, אלא שאיך גומרים צורה לאומה, קודם כל מציעים לה שלום. בסדר? בסדר, מה? תמחה את זכר עמלק. אם היה כתוב תמחה את זכר עמלקים, אתה צודק, זה כל אחד ואחד. אם אתה אומר עמלק, זה אומה, זה שם של קולקטיב. ברור. אז זה לא אותו הדבר. זה כמו שאומר ישראל, להבדיל, כן? ישראל זה לא ישראלים. זה ישראל, זה אומה. מאורגנת בתור שכזו. זה נכון. למה זה מוזר? אז מה? לא, התורה לא יתרה פסוקים סתם. התורה אמרה, מלבד מצוות מחיית עמלק, יש לך מצווה גם לזכור את אשר עשה עמלק. ולא לשכוח.
המלחמה עצמה.
המלחמה עצמה זה תמחה, זה לא זכור. זכור זה דבר אחד, תמחה זה דבר אחר.
לא,
לא, מבחינת תמחה זה אותו הדבר.
מה המקור לזה שצריך להציע להם שלום?
מה המקור לזה שצריך להציע להם שלום? אמר לך הרמב״ם בהלכה א', שנאמר, כי תקרא ולעיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. פסוק בדברים כף, פסוק י'.
מכאן הוכחה לעמלק?
מכאן הוכחה על כל מלחמה. הרי כתוב כי תקרא ולעיר, לא כתוב איזה עיר. אם זה עיר של עמלק, או עיר של כנענים, או עיר של רוסים, או לא יודע מה. לא כתוב. כתוב נקרא בל עיר. אז מזה הרמב״ם אומר, כל אדם, כלומר כל מי שאתה נלחם בו, וזה לא משנה מי, אתה קודם כל קורא לשלום. מה כל כך קשה להבין? מה? לפני שאתה נלחם, תציע שלום. נכון, זה נכון. יכול להיות, כלומר, האיבה המהותית כלפי עמלק היא יותר גדולה. אתה צודק. אבל עכשיו אנחנו מדברים על מה עושים הלכה למעשה. האיבה כלפי עמלק גוררת בעקבותיה מספר דברים. אחד מהם תמחה את זכר עמלק. התמחה הזה מתקיים בדיוק באופן של כל מלחמת מצווה או רשות. לפי הרמב״ם. אתה אומר שאין מצווה? לא, אז ראינו בשיעור הזה, קראנו כבר במה שלישית שאנחנו קוראים את זה, שהרמב״ם אומר שכל מלחמה וקוראים לשלום. זה כולל גם המלאק, שלא כדעת רשי. בסדר.
אי אפשר להשוות, כי המלאק שמצווה להרוג את
הזכרים,
את הנשים, את הבהמות,
ושאר
את
המלאק, אין מצווה להרוג את הבהמות. אנחנו מדברים על האנשים. האנשים, כשאתה הורג המלאקי, הוא הורג כנעני, עשית את אותה עבודה. הרגת מישהו. לא הבנתי את הבעיה שלך.
כי הפסוק שאומר, תקרב אל עירי לכם עניין, הרב משווה
אני לא משווה, זה הרמב״ם משווה.
הרמב״ם לא כותב פה.
הרמב״ם אומר.
הרמב״ם לא מזכיר את המלאקי.
אבל קראת את ההתחלה של המשפט של הרמב״ם?
הם עושים מלחמה עם אדם בעולם.
מה זה עם אדם בעולם? המלאק, אני רוצה לגלות לך, זה בני אדם. ואם הרמב״ם אומר, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם, מה שקוראים לו לשלום, אז זה כולל את המלאק. מה כל כך מסובך? אחד מלחמת רשות, אחד מלחמת מצווה. מלחמת מצווה הוא כלל בזה גם מלחמת המלאק. נכון? למעלה. לא הבנתי מה השאלה? כן. כי הרי המלאקים הקדומים, הם רצו להשמיד אותנו, ברגע שהם עושים איתנו שלום, אז הם לא רוצים להשמיד אותנו. אדרבה, הם נכנעים תחתנו. זה מה שאומר הרמב״ם. אני יודע שזה אולי סותר את הציור העממי, אבל אני, יש לי כלל. כדי לדעת מה שהרמב״ם אומר, אני קורא ברמב״ם. לא במה שהייתי רוצה שיהיה כתוב, אלא במה שכתוב. אני יודע שזה צרות אופקים, אולי מרגיזה, אבל זה מה יש. טוב, מה? אז כן, בלי מס ועבדות, זה מה שאני אומר. אומה? לא, אנחנו לא מקבלים אומות, אנחנו מקבלים יחידים. כל יחיד ויחיד צריך לבקש אשרה. ואז משרד הפנים מחליט לתת לו, לא לתת לו. יש אפילו גם היום, יש חוק שנקרא חוק הכניסה לישראל. מי שרוצה להיכנס לתוך התחום של המדינה, יש חוקים. מי נכנס, מי לא נכנס. ומי זה, מתי זה תלוי בוויזה, לא בוויזה. יש חוקים חילוניים בדבר הזה. אגב, בכל מדינה. כן, ודאי. טוב. מה? הם לא יכולים להתארגן כאומה, אבל זה שאם הם היו אומה לפני שהגעת, אתה לא תבטל את המציאות שהם אומה. האמורי, הכנעני, הם אומה. זאת עובדה. אתה לא יצרת את העובדה הזאת, המציאות יצרה את העובדה הזאת. הפלסטינאים זה בלוף אחד גדול. הרי מעולם לא הייתה אומה פלסטינאית. איך אני יודע? מה? מה שאתה אומר סותר את דברי גדול הפילוסופים הפלסטינאים מהמאה
ה-17.
אתה יודע מי זה? גדול הפילוסופים הפלסטינאים מהמאה ה-17. אין כזה, כי לא היו פלסטינאים. כן, בסדר. אגב, זה מפורש בפרשת האזינו. הם קינאוני בלא אל, כי עשוני באבליהם. על מי זה נאמר? על עם ישראל. מה זה קינאוני בלא אל? מה זה לא אל? עבודה זרה, אז תגיד, באל אחר, באל אחר. הרי התורה יודעת לדבר על אלוהים אחרים, או לא תשתחווה לאל אחר. וכאן התורה לא אומרת, הם קינאוני באל אחר, אלא קינאוני בלא אל. מה זה אומר? אז זה אתאיזם. כן? זה לא בדיוק אתאיזם, אלא זה אי-רלוונטיות של האל. כלומר, יש חברה שהיא אדישה לנושא האלוהי. יש אלוהים, אין אלוהים, לא משנה. זה לא חשוב. זה נאמר קינאוני בלא אל. מה קורה לחברה ששוכחת את אלוהים? כי עשוני בהבליהם. אז הם עוסקים בשטויות. ואני, ההמשך, הקניהם בלא עם, בגוי נבל אך עיסם. כלומר, יש עם שכל זהותו היא המקום שבו נעדרת הזהות שלך. גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינה זהותית. זה מה שכתוב. אז לא עם.
הרב, לפי הדעה של הרב וההלכה פה ברמב"ם, בעזרת השם שחיים
איתנו
צריכים להיות
עבדים
שפלים, או שהם נחשבים...
מה השאלה?
זה גם נחשב רומה שצריכה להיות עבדים שלנו? לפי התחושות ההלכתיות,
צריכים
להיות עבדים
שלנו? זה מה שקורה היום. היום הם עבדים שלנו. והם אפילו גם נבזים ושפלים, אין להם זכויות. ומה? מה? ודאי. האומות נוצרו בזמן מסוים. נוצרו, נכון. זה כלומר, לפי הסיפור שהם מספרים לעצמם, כן. אבל הטענה לזכויות היסטוריות על הארץ והיסטוריה קדומה וכל מיני קשקושים כאלה, זה לא היה ולא נברא. בסדר? מה? אנחנו מספרים להם, כן, יש כמה יהודים שעזרו להם לחשוב את זה. טוב. ויש למלך, אז אני קורא עכשיו הלכה ב', אפשר להמשיך או שאתם לא מרשים לי? הלכה ב', ויש למלך להתנות עמהם, שיקח עצים המונם, או הקרקעות ויניח את כל המטלטלין, או המטלטלין ויניח הקרקעות, כפי מה שיתנה. כן, מדובר אם כן בשלל. שלל, במלחמה, אז אנחנו משתלטים על ממונם. ואסור, הלכה ג', ואסור לשקר בבריתם ולחזב להם אחר שהשלימו וקיבלו שבע מצוות. כלומר, אתה צריך להיות נאמן להתחייבות שלך. אתה לא יכול עכשיו לאפר את הברית ולהתחיל להרוג או לייצר את צעדיהם, אתה לא יכול. ואם לא השלימו, או השלימו ולא קיבלו שבע מצוות, עושים עמהם מלחמה. והורגין כל הזכרים הגדולים ובוזזים כל ממונם וטפם. ואין הורגין אישה ולא קטן, שנאמר הנשים והטף. זה טף של זכרים. כן. שבע מצוות מנוח זה המינימום כדי לא להיות ברבר. הרי מה זה שבע מצוות מנוח? לא לעבוד עבודה זרה, לא לגדף, לא להרוג, לא לנאוף, לא לגזול, לא לאכול עבר מן החי, ולקיים בתי דינים. חברה שאיננה מסוגלת לשבעת הדברים האלה, היא חברה מושחתת, מסוכנת מאוד. אם יש לך קבוצת אנשים שלא קיבלו על עצמם לא להרוג, אתה מבין מה זה אומר? אתה קם בבוקר, עוד רצח בחברה הכנענית. כן. נכון, נכון. אז זה מה שאומר כאן, אבל אם לא קיבלו שבע מצוות, אז זה חברה נוראה. מה?
האם בקריאה לשלום אנחנו מצווים להסביר להם למה לא לעבוד עבודה זרה?
לא, זה לא צריך להסביר למה, אלא צריך לדרוש את זה, זה משהו אחר. לא ביקשו הזדהות, כן? אתה לא נכנס לתוך המצפון של האנשים. אתה אומר... לחיות תחת שלטוננו, זה כולל מספר התנהגויות. ודאי זה הקטנת ראש, כי אתה לא יכול להיכנס למצפון של האנשים. כלומר, אני כדי שאתה תחיה תחת שלטוני, אני צריך גם שתשתכנע שאני צודק. רגע, מה זה משטרת מחשבות? לא, אתה אומר, אצלי לא עובדים עבודה זרה, ככה זה. זה כמו שאתה, אני יודע, נכנס לכנסייה חס ושלום, אז אתה צריך... להוריד את הכובע. ככה זה מקובל אצלם. אם אתה שם כובע, זה לא בסדר. צריך להוריד את הכובע. האם ביקשו ממך להאמין בנצרות? לא. אבל אומרים, פה זה בלי כובע. בסדר? זה מה שזה אומר. מה?
שאלות.
א', מבחינת הפגיעה
בנפש, שאתה מחנך עם שלם, להתייחס למישהו
בנבזות,
גם אם זה
מוצטק,
שזה פגיעה בנפש,
המוצרה המוסרית. זה בכלל לא בא לחנך. זה בא להגן עליך.
לא, אבל... גם פרקטי, לא רק
לדבר,
אם אתה מחזיק אומה
של
נבזים שפלים,
אתה שהוא ירים ראש. אותו דור, זה הכל. דבר נוסף, הרי זה מאוד הגיוני, אתה בא להגן על עצמך מפני אוכלוסייה עוינת. יש לך אוכלוסייה עוינת, אתה צריך לעשות מה שצריך כדי שהם לא יקומו נגדך ויהרגו אותך. זה הכל. הרי בכלל כל ההלכות האלה, מה עניינן? בשביל מה בכלל כל המלחמות האלה וכל הדברים האלה? זה כדי שעם ישראל יוכל לתפקד. אם הוא לא יעשה מלחמות ולא יגן על עצמו, אז יארגו אותו. נכון? יש ב... להתאהר מהכל, איך? אתה רוצה להרוג את כולם, זהו. להעיף אותם, אבל לא רוצים, התורה לא ביקשה להעיף אותם. אם הם רוצים לעוף, בעיה שלהם, הם יכולים. אף אחד לא מחזיק אותם פה. אגב, יש באגרות ראייה, חלק א', עמוד קוף, התייחסות לנושא הזה. יש פסקה מאוד חשובה, באגרות ראייה, חלק א', עמוד קוף. אלא שאני לא אקרא לכם את זה, בגלל שלפי ההוראות שקיבלתי מהאינטרנט, אני לא יכול לקום להביא ספר. אבל אם יזדמן... או! יפה. יש התכתבות של הרב קוק עם... עם רב מוישה דוקטור זיידל. אז בזמנו של הרב קוק, האדם היחיד ש... אפשר היה לשאול אותו שאלות עמוקות בענייני אמונה, זה היה הרב קוק. לא היה לו מכון מאיר ולא שום דבר כזה. אז בחור, יש שני בחורי ישיבה, הרב בנימין מנשה לוין והרב משה זיידל, שהיו מתקשרים, היו כותבים מכתבים לרב קוק והיה עונה להם. אז פה לדוקטור זיידל, הוא עונה פה כל מיני, זה איגרת ארוכה בכל מיני נושאים, אחד מהם וענייני המלחמות. יש מלחמות. אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם. ועד רבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים על ידי הנהגות אכזריות. כלומר, לפעמים אתה לא מתנהג באכזריות, הם אוכלים אותך. רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה. ודע שבהלכות הציבור לא החמירה תורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות. מפני שאז הייתה החסידות הכללית נעשית דרך קבע וחובה. ותכלית התורה היא שתיקבע ההערה השכלית בכוח אהבה ונדבה. כלומר, התורה אומרת, אתה תחליט מתי להיות נחמד, מתי לא. אין הלכה מתי להיות נחמד. וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמות. עכשיו, מה הנקודה שמעוררת למלחמה? ועזיבת האלילים היא נאותה לתעודת ישראל הכוללת. ומובן, עכשיו יש פה חידוש של הרב קוק, מאוד מעניין. שמכל מקום, היה הדבר מסור לבית דין לראות מצב המוסר של העבודה זרה ההיא. ולא היו כל העניינים שווים. זאת אומרת, לפני שאתה יוצא למלחמה, צריך לדון. עד כמה הם מושחתים? לפי מידת שחיתותם, כך מידת האכזריות של המלחמה. ובעוונותינו הרבים, לא נתפרשו לנו הדברים לפרטיהם. ממיעוט השימוש המעשי, מאז איבדנו חוסננו הלאומי. כלומר, ההלכות האלה הן לא הלכות מעשיות כבר אלפי שנים. ולכן אומר הרב, אין לנו ספריות מלאות בפרטי פרטים של הדברים האלה. עד אשר ישיב לנו השם יתברך, עטרת תפארתנו במהרה בימינו. כן, מה אתה אומר? מה לפי התורה צריך לעשות לערבים בארץ? שום דבר. שום דבר. אני אסביר לך למה. כי לפי התורה, אתה צריך לקיים מצוות. זאת אומרת, אתה, כשאתה קיבלת על עצמך קיום תרי"ג מצוות, אתה תובע ממי שרוצה להצטרף אליך או לחיות תחת שלטונך, קיום חלק מן המצוות. כלומר, מה שמחייב אותי, מחייב גם אותך. אבל החברה בישראל היא חברה שלא קיבלה על עצמה את עול החוק ההלכתי, נכון? המשפט העברי לא תקף במדינת ישראל, נכון? אז יהיה נורא מצחיק שאתה תאמר, אני לא אוסר על יהודי לעבוד עבודה זרה, ואני דורש את זה מן הגוי שלא לעבוד עבודה זרה? בשם מה? הוא יענה לך בצדק. קודם כל, תקבל על עצמך, אחרי זה תבוא אליי בדרישות. לכן, מה שמחייב כלפי הערבים במדינת ישראל, זה החוק הישראלי. והחוק הישראלי נקבע על ידי הכנסת, לא על ידי הפוסקים. הבנת? זה כבר החלטה של מדינת ישראל, איך היא נלחמת בטרור. זה לא החלטה של רבנים. כשראשי המדינה רוצים לדעת איך נלחמים בטרור, הם לא שואלים אותך ולא אותי. שמת לב לזה? הם אף פעם לא התקשרו אליי לשאול, כבוד הרב, מה או איך נלחמים בטרור? לא מעניין אותם. לא אמרתי שאין לתורה כיוון, רק אני אומר שהתורה איננה החוק במדינת ישראל. זה טוב או רע, זה שאלה אחרת. אבל זאת היא המציאות. הכיוון של התורה, כשהתורה תהיה החוק של מדינת ישראל, כשזה יקרה שהתורה תהיה החוק של מדינת ישראל, סימן שהרבה דברים השתנו במציאות. השתנו במציאות עד כדי כך שאתה לא יכול לדעת מה תהיה התגובה של אוכלוסייה אחרת. האם לא תמצא פתאום מיליון ערבים שמתגיירים, למשל, ואז כיוון שיהיה לך מיליון ערבים שהתגיירו ביהודה ושומרון, אז בגץ יורה לגרש אותם. כן, למשל, יכול להיות. כלומר, כל מיני דברים יכולים להיות. כן? אז אתה לא יכול לדון על מציאות שהיא תיאורטית. טוב. כן. לא הבנתי. הלכה ד', מה יש בהלכה ד'? שהם לא קיבלו שבע מצוות, נו, ואז מה?
לא, אני שואל... שאולים צריכים להגיד, אנחנו מקבלים שתי מצוות,
רגע, תן לו להסביר את מה הוא חושב. לך יש שאלות, זה משהו אחר. מה השאלה שלך? האם הם צריכים לקבל בפני בית דין? הרמב״ם לא אומר, כן? הרי אצל הגבי גר תושב, הוא צריך לקבל בפני בית דין. אבל פה מדובר על אוכלוסייה שלמה. לא מניח שצריך כל אחד ואחד שיקבל. בסדר? ואם לא ישלימו או ישלימו, שישלימו ולא קיבלו שבע מצוות, עושים ממהם מלחמה והורגים כל הזכרים הגדולים, עושים כל במונם וטפם ונורגים אישה ולא קטן, שלאמר אנשים ועטב זה טף של זכרים. במה דברים אמורים? במלחמת הרשות, שהוא עם שאר האומות. אבל שבעה עממין והעמלק שלא ישלימו, אין מניחים מהם נשמה שנאמר, כן תעשה לכל וגומר, רק מערי העמים האל לא תחיה כל נשמה, וכן הוא אומר בעמלק, תמחה את זכר עמלק. כן? כלומר, לפי הרמב״ם, מדובר, ההשמדה הטוטלית זה כלפי שבעה עממים ועמלק שלא ישלימו. היום אין לך שבעה עממים, אין לך עמלק, כך שכל ההלכה הזאת היא תיאורטית. ומניין שאינו מדבר אלא באלה שלא ישלימו. כן? מי אמר לך? אולי צריך להשמיד אותם גם אם הם ישלימו. אז אומר לך הרמב״ם, לא, שנאמר, לא הייתה עיר אשר ישלימה אל בני ישראל. בלתי אחיוי יושבי גבעון. את הכל לקחו במלחמה כי מאת השם הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען אחרים הם, מכלל ששלחו להם לשלום ולא קיבלו. כלומר, אם הכתוב אומר לך שהם לא ישלימו, סימן שיצאנו להם להשלים.
למה הם
באו
במרמה?
מה?
למה הם
היו
צריכים
לבוא
במרמה,
למשל? מהגבעונים? כן. למה? באמת, תגיד למה. בשביל זה יש ההלכה ה. בסדר? טוב. הלכה ה. הלכה ה, יש לה כן השלכה לימינו. בואו נראה. שלושה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ. הראשון שלח להם. מי שרוצה לברוח, יברח. אין בעיה. אנחנו לא נפריע. תבקשו אפילו מעבר הומניטרי לברוח. אין בעיה. תברחו. אין, ובאמת כך היה עם הגרגשי. כך אומרים חז"ל שהגרגשי פינה והלך. והקדוש ברוך הוא נתן להם ארץ כארצם. איזו היא? אפריקי. כך אומרת הגמרא, אפריקי. מה זה אפריקי? זה טוניסיה. כן? אזור קרטגו. ואכן, באמת זה נכון, שהאוכלוסייה הפניקית של יושבי קרטגו היו ממקור כנעני. הם היו מדברים כנענית, אגב, זאת הייתה השפה שלהם. ולא עוד אלא שמצאו בחורבות קרטגו חתיכת חרס, שכתוב עליה גירגש. מצאו. טוב, מה זה אומר? אבל עובדה. כן? זאת אומרת, ההתיישבות הפניקית באגן הים התיכון, מקורה בין היתר בפחד מפני בני ישראל. אגב, יש לציין דבר מעניין. מדינת קרטגו, האימפריה הפניקית, הם כמעט השתלטו על רומא. זאת אומרת שבסופו של דבר, היה אפשרות שכנענים הם אלה שיקימו את האימפריה הגדולה. בסוף זה לא הלך להם, הרומאים הם אלה שהכניעו אותם והשמידו את קרטגו. נכון? זאת אומרת, על זה נאמר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, שגם בארץ כנען וגם מחוץ ארץ כנען, בסוף הם לא הצליחו. כן? טוב. אז הרוצה לברוח, יברח, וחזר ושלח. מי שרוצה להשלים, ישלים. וחזר ושלח, מי שרוצה לעשות מלחמה, יעשה. אם כן, מפני מה הרימו יושבי גבעון? הנה, זאת השאלה שלך. למה הגבעונים היו צריכים לעבוד על יהושע? כן, הרי יש הלכה, אם הם משלימים, משאירים אותם, אז באה הבעיה. לפי ששלח להם בכלל ולא קיבלו. זאת אומרת, כשבהתחלה יהושע שלח להם עם כל הכנענים, הם לא קיבלו לעשות שלום איתנו. ולא ידעו משפט ישראל, ודימו ששוב אין פותחים להם לשלום. אמרו, הנה, כיוון שסירבנו, עכשיו ייכסחו אותנו. לכן אנחנו חייבים להערים ולעשות את עצמנו כאילו שאנחנו בני עם אחר. בסדר? ולמה קשה הדבר לניסים? וראו שראוי להקותם לפי חרב לולי השבועה. אז באמת, אם אתה אומר שגם אחרי שהם סרבו לעשות שלום, היה אפשר שעוד פעם יעשו, רק בגלל שנשבעו להם הנשיאים, אז לא הרגו אותם, לכאורה, זה בסדר גמור. למה צריך שיהיה קשה בעיניהם? מפני שקרתו להם ברית, והרי הוא אומר, לא תכרות להם ברית. אלא היה דינם שיהיו למס עבדים, והואילו וטעות נשבעו להם, בדין היה שיהרגו על שיתעום לולי חילול השם. לא, ברית זה הרבה יותר מזה. ברית הכוונה שאתה מגן עליהם. מי שאתה קוראת איתו ברית, אתה גם בא לעזור לו בשעת צרה. בסדר? טוב. זה היה הלכה הלכה ו. עמון ומואב. אין שולחים להם לשלום, שנאמר, לא תדרוש שלותם, שלומם וטובתם כל ימיך. אמרו חכמים, מה זאת אומרת לא תדרוש שלומם וטובתם? לפי שנאמר, וקראת אליה לשלום, יכול, עמון ומואב, כן, תלמוד לומר, לא תדרוש שלומם וטובתם, לפי שנאמר, עמך ישב בקרבך בטוב לא לתוננו, יכול עמון ומואב, כן, תלמוד לומר, וטובתם. ואף על פי שאין שואלים בשלומם, אם ישלימו מעצמם תחילה, מקבלים אותם. כלומר, אתה לא דורש שלומם, אבל אם הם באו ודורשים שלום, אתה כן מקבל אותם, כי זה לא בכלל האיסור. אז יש כלפי עמון ומואב, יש חומרה יתרה. נכון? שבע מצוות זה דבר חשוב, כן.
לא, צריכים לגלל, לא
מחיימים
לקבל.
מה זה מחיימים? לא, אתה בכלל לא מתעסק איתם.
אמך יש בקרבך.
אם, לא, אם הוא רוצה לשבת בקרבך, לא, אתה לא מקבל אותו.
בטוב לא, מה זה
אומר? בטוב לא, לא תוננו. מה?
זה מה שהקדוש ברוך אומר עליו, אתם חמתכם, זאת אומרת, הוא
הבטיח ללוט, וזהו, הם יכולים... הבטיח בארץ עמון ובארץ מואב.
אז מה זה
אם
כאן שבקרבך?
בקרבך, בארצך, אתה.
בארץ ישראל.
כן, זה אתה לא נותן לו. לפי שנאמר לגבי אנשים אחרים שרוצים לשבת בקרבך, אז הוא אומר, אמך ישב בקרבך, בטוב לא תוננו. ולא, עמון ומואב. הרי על מה זה נאמר? מדובר, לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ימלט אליך מעם אדוניו, נכון? אשר ינצל אליך מעם אדוניו. כלומר, מגיע איזה עבד מעם אחר ומתיישב אצלך, אז אתה, עמך ישב בקרבך, בטוב לו, לא תוננו. אתה לא מצייר אותו. אם הוא עמוני ומואבי, אתה לא מסכים. בסדר? אלא אם כן ישלימו מעצמם, זה משהו אחר לגמרי. בסדר? כן. השאלה היא למה החומרה הזאת כלפי עמון ומואב? כן, מה? מה רלוונטי היום בהלכה? אה, כן. כן, 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 אתה צודק, אתה צודק. זאת אומרת שגם בימינו אנחנו מציעים שלום לעמים שאנחנו נלחמים איתם. ואנחנו מציעים להם לברוח, אנחנו מציעים להם שלום, ואם הם לא רוצים, אז עושים מלחמה. כן? אה? מי אמר לך? אנחנו מציעים להם, הם רוצים לשבת תחתנו, יש לזה תנאי. לא, זה ברור שכל ההלכות האלה הן שייכות למדינה שמקבלת את התורה בתור החוקה שלה. היום זה לא המציאות. עד כמה שאני זוכר, החוק הישראלי לא מכיר בתקפות של המשפט העברי. כן.
מה אתה דבר לאומי בזה? שנגיד, הם לא מקבלים את המשפט
הזה בכנסת ישראל. כן, הם לא מכירים בך כמדינת ישראל. לכן, בצדק דרש אחד מראשי הממשלה שכדי לעשות שלום, צריך שאויבינו יכירו במדינתנו כמדינת העם היהודי, ולא סתם כמדינה בין המדינות. כן? שזה דבר שמאוד קשה בעיני האסלאם. האסלאם מוכן להיכנע בפני כוח, כלומר, יש כוח, אז אתה לא נכנס עם ראש בקיר, אבל להכיר שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, זה דבר שמאוד קשה להם. כן, טוב. אז עמון ומואב, יש פה חומרה יתרה. שאלה היא למה? אז התורה אומרת למה? כן, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם מארץ מצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מארם נהריים לקללך. מפיתור ארם נהריים לקללך. עכשיו, אשר שכר עליך זה מואב. לכן כתוב אשר שכר, לשון יחיד. אבל אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, זה לשון רבים. זה כולל גם עמון, גם מואב. ואז אני, אתם, שואל שאלה פשוטה. מה בעצם באים בטענות אל עמון? שהם לא רצו לקראתנו עם לחם ומים. אבל כשקנינו מהם, נתנו.
אין?
מה? לא קידמו אתכם, מה זה לקדם בלחם ובמים?
לא, אבל זה שום משל, לא, אמרו לנו, תתנצו לכם.
רגע, אני לא מבין, אבל מה התביעה? לא קידמו אתכם. על אדום אמרו, לא תעבור בגבולי, ואין איסור לדורות להתחתן עם מואבי, נכון? עם אדומי. אבל אם עמוני ומואבי, התורה מחמירה מאוד. נשאלת השאלה, למה? כן, הרי יש עמים שעשו איתנו מלחמה, ואתה דורש שלומם וטובתם, ואפילו מקבל את הגרים שלהם וכו'. פתאום עמון ומואב, רק בגלל שהם לא אמרו, לא באו ברצון רב, עם עגלות מלאות בפחיות, תיקחו. על זה אתה כל היחס הקשה?
כי הם היו גם בשטרחור, הם לא באו
אותו. איזה שטרחור? שמה?
הם גם היו בגזירת, מינו אותם, והם לא אומרו.
זה לא נכון. רש"י אומר את זה על אדום, לא על עמון ומואב. כן?
מה זה לפי התורה? אם גואל שאומר אני לא מכיר במדינה שלך.
זה שאלה מאוד מעניינת, אבל שמת לב שאתה מתפרץ לתוך דיון אחר? על מה אני מדבר עכשיו? על מה אני מדבר, אתה יודע? מדוע לא מקבלים את עמון ומואב? למה היחס העוין? על זה אני מדבר עכשיו, והייתי באמצע השאלה. בסדר? אוקיי. התשובה היא, מאיפה עמוד ומואב באים? מילות ובנותיו, נכון? למה בנות לוט החליטו להביא ילד מאבא שלהם? מה פתאום? רב העולם? הם ישבו במערה, היו גם בצוהר, ובצוהר ראו שאין שום בעיה. אז למה הם רצו... איזה שבט 13?
לא, הם רוצים להקים גם עם האומות, בשיתוף עם האומות.
איזה גם עם האומות? היה בכלל מישהו אחר?
אז היה מישהו אחר, היה את אברהם, והיה את שאול.
אברהם זה לא שבט. לא, אז לא להרבב עם הסיפור של בני יעקב ודינה.
אני... שם
לא, לא גם שם אותו דבר, לא נכון. בסדר, לא להמציא דברים שלא כתובים בתורה. זה מספיק מסובך, מה שכתוב בתורה, זה שלא נמציא עוד משהו. התשובה היא פשוטה מאוד. הרי הם ראו שסדום נחרבה. כאב להם הלב. אמרו, אנחנו צריכים להקים שם לסדום. בדיוק כמו ביבום. שביבום, כשמישהו מת בליבנים, אשתו לא יוצאת החוצה, אלא היא מתייבמת עם אותה המשפחה כדי להמשיך את המת, נכון? לכן הם אמרו, ואין איש בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. מה זה לבוא על? זה ביטוי שנאמר רק ביבום, יבמה יבוא עליה. ולכן הם אמרו, אין לנו סדומי בעולם. הסדומי היחיד שנשאר זה אבא. זה לא סדום. ולכן, זה לא העיר שלהם. זה לא העיר שלהם. הם באו מסדום, לא באו מצוער. נכון? מי אמר שזה אותן בנות? לא ברור שזה אותן בנות. אבל לא משנה. גם מה שהם רצו לנוס אותה, אגב, זה לא הם רצו, זה לא תציע את זה. כן? אז סיפור קשה, כן? אז בכל מקרה, מה שהם אמרו, אנחנו צריכים להמשיך. היחיד שנשאר מכל סדום זה אבא. לכן אין ברירה, אלא להביא ילדים ממנו. אולי כנגד עמורה גם. סדום ועמורה. ולכן, אפשר לומר, המעשה שלהם הוא אקט של חסד. הם עושות חסד עם המתים. זו תכונה אברהמית. נכון? אברהם עושה חסד. אבל עם מי הם עושים חסד? עם האומה המתנגדת, התנגדות מהותית, עקרונית לחסד. שזה סדום. אז איזה מין זהות יכולה להיוולד ממעשה כזה? משהו שהוא קרוע בין אברהם לסדום. לכן, דווקא אצלם, אם הם לא מתנהגים כאברהם, זה סימן שהם כבר כסדום. ועל זה אומר הנביא, מואב כסדום תהיה. זאת אומרת, לכן דווקא כלפיהם החומרה היא יתרה. ולכן כשבועז דרש מואבי ולא מואבית, למה? למה? כי החסד אשר עשית עם חמותך. עשית חסד, אז סימן שיש משהו אחר. בסדר?
אבל
איך בועז ראה את זה?
לא,
זאת אומרת שהוא אומר, ההשגחה זימנה את רות, וראינו עכשיו מואביה שלא מתנהגת כמו כל המואביות. סימן שקרה משהו. מה נשתנתה המואביה הזאת מכל המואביות? צריך לעשות סדר. מה? אז זה חומרה יתרה במואב. בסדר? אבל הטענה, אני מדבר על לא קידמו אתכם. והלחם ובמים זה שייך גם לאמון. אז זה מה שרציתי לברר. כלומר, אם אמון ומואב לא מתנהגים כאברהם, אז הם כבר כסדום. התיקון דרך אנשים. בסדר? שבאמון יש יותר צניעות, ובמואב יותר חוצפה. כן? מכל מיני... טוב. זין. כשצרין על עיר לתופסה, אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה, אלא משלוש רוחותיה, ומניחים מקום לבורח. ולכל מי שירצה להימלט על נפשו. שנאמר, ויצבעו על מדיין, כאשר ציווה השם את משה, מפי אשר למדו, שבכך ציווה הוא. השאלה היא, מה הטעם של ההלכה הזאת? כן, מה אתה אומר? מה? בגלל שבימי התנ״ך הזהות היא קולקטיבית. כלומר, אין אדם בתקופה הקדומה שרואה את עצמו כאינדיבידואל. יותר מזה, להיות אינדיבידואל נחשב לכללה. הרי התורה אומרת, אם אתה תעשה כך וכך, אתה תהפוך לאינדיבידואל. ונחרטה הנפש ההיא. היום, אם אתה אומר למישהו, אתה תהיה אינדיבידואל, הוא רואה את זה כשכר. כן? זה הגשמה עצמית וכדומה. כלומר, משהו השתנה בזהות האנושית. אבל בזהות הקדומה, זה ברור שאני לא מתחיל כפרט, אני חלק מזהות קולקטיבית. היום ההלכות הן משתנות, בוודאי. הרי הקראת היום, אתה לא אומר שזה נידוי חברתי. הקראת, אתה נותן לזה משמעות רוחנית וכדומה.
מה החידוש שלא עושים שלום עם מדינה שאתה ככה שלך ציבורי ולכם איתה, אפילו לא להתגרות
מהם? מה החידוש שמה?
הרי אי אפשר להתגרות מהם או להתגחם עם
המדינה, נכון? נו, אז מה?
מה החידוש שהם שולחים להם לשלום?
לא, אם מתחילה מלחמה איתם, כיוון שאתה לא שולח לשלום. טוב, חבר'ה, אני אקצר היום את השיעור מסיבות טכניות, אני צריך להגיע למקום אחר, אז אתם יכולים לתבוע פיצוי על 5 דקות שנגזלו מכם. שלום.